אז שלום לכולם. חשבתם על הסתירה ברמב״ם? אני רוצה לחזור על הקושיה שהטרידה אותנו. מצד אחד ראינו שבהלכות קריאת שמע הרמב״ם מביא את הפטור של מי שמיתו מותר לפניו מקריאת שמע, ועל הבעיה של הטרדה, של הקושי לכוון, זה נראה דין מיוחד בגלל הכוונה של קריאת שמע, לא קשור לפטור הכללי של העוסק במצווה פטור מן המצווה. שנית, ראינו שהרמב״ם אומר בצורה ברורה שאם האדם יכול לכוון, יכול לכוון. כלומר, מי שמתו מותר לפניו שירצה לקרוא קריאת שמע ויגיד אני מסוגל לכוון, יוכל. יחד עם זאת, ראינו שבהלכות אבל הרמב״ם מביא את כל הברייתא של מסכת שמחות שמופיעה בגמרא בברכות בדף י"ז עמוד ב' י"ח עמוד א'. שם כתוב שמי שמתו מותר לפניו פטור מקריאת שמע, תפילה, תפילין, מכל המצוות האמורות בתורה. ונראה משם שמדובר בפטור כללי של עוסק במצווה פוטר מן המצווה. שנית, הרמב״ם גם לא כותב שם שאם אדם רוצה שהוא יכול לקרוא. עכשיו, הנושא הזה, אני אומר במאמר מוסגר, זו מחלוקת גדולה בין הראשונים. האם מי שמתו מותר לפניו שהוא פטור מהמצוות והוא רוצה לקיים אותם, האם הוא יכול לקיים או לא? אנחנו להלכה אומרים שלא יקיים. אבל יש כאן לכאורה פער בין הרמב״ם בהלכות קריאת שמע שמדבר על פטור מיוחד בקריאת שמע כמו פטור חתן שהוא על רקע תרדה, לעומת הרמב״ם בהלכות אבל שמתאר את הפטור של אבל כחלק מהדין הכללי של מתו, סליחה, של מתו מותר לפניו, פטור של העוסק במצווה פטור מן המצווה. לא נראה ככה, כמו שאני פותח אני דבריו בלכות אבל, אני בפרק ד', אז הרמב״ם כותב, מי שמיתו מוטל לפניו, ועליו נאמר, והוא פטור מקריאת שמע, זה אותו דמות. אז הזכרתי לכם שבחינה ספרותית, מה שיש לנו כאן, זה שבלכות קריאת שמע, הרמב״ם מביא את המשנה, ובלכות אבל הוא מביא את הברייתא. אבל המתוך של דבר, באמת יש יסוד שונה לדין המשנה, לעומת דין הברייתא. אבל אחרי שהוא מביא את שניהם, אחרי שדין הברייתא נשנה, שיש פטור של כל העוסק במצווה פטור מן המצווה, לכאורה זה מייתר את הדין של המשנה. כלומר, יש פה איזה דין מיוחד שאני יכול להציג אותו בגמרא כמחלוקת בין המשנה והברייתא. הרמב"ם מביא את שניהם. אז אני אגיד לכם רעיון שסבי הרב ז"ל הציע, לא, הוא לא הציג את הקושיה באופן שאני מציג, אבל הוא באופן כללי אמר את זה על הרמב"ם בהלכות קריאת שמע. הרב טען שבקריאת שמע, מעבר לקיום של קבלת מלכות שמיים ולקיום של קריאה בפרשיות בתורה, כאן הרעיונות שמודגשים שם, אני אסביר למה זה חלק אינטגרלי מקבלת מלכות שמיים, זה גם צידוק הדין. שכן אחד מהרעיונות שנלמדים שם זה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כשהמשנה בברכות בפרק שיעי, כשהמשנה מלמדת אותנו על חייו אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, אז המקור שהיא מביאה זה בכל מאודיך, זה בכל מידה ומידה שהוא מודד לך. עכשיו אנחנו לא כל כך חווים את מה שאני אתאר עכשיו, זה עלה פה כמה פעמים בלימוד, והוא שחזל חיו בתוך עולם שהיו בו אמונות גנוסטיות ואמונות דואליסטיות. היינו אנשים רבים האמינו באותה עת שיש שני אלים, יש טוב ויש רע, והרע לא יוצא תחת ידיו של האל הטוב, וקבלת מלכות שמיים של קריאת שמע, למה נכנס בתוכה גם הטובה וגם הרע? כי זה מלחמה, הרי קריאת שמע מכריזה על השם אחד, על אחדות השם. אז יש כאן מלחמה בתפיסות גנוסטיות, בתפיסות שאומרות, הרעה לא באה מהקדוש ברוך הוא, לכן אדם חייב לברך על הרעה כשם שברך על הטובה. הוא מודה לאותו אלוקים, לאותו קדוש ברוך הוא על שניהם. שמלו, כשאדם קורא קריאת שמע, הוא בין היתר מקיים גם את החובה הזאת לברך על הרעה לטובה. אני אביא לכם עוד דוגמה לדבר כזה, בברכת המזון. יש לנו ברכת המזון, ברכת הטוב והמיטיב. זו שאלה באמת גדולה, איך הוא מגיע לברכת המזון ולאיזה רקע. וכולם מכירים את דברי הגמרא בברכות, מה שעכשיו הזכיר רואי, שזה מאן דאמר שהטוב האמיתי הוא דרבנן, שזה ניכר כנגד הורגי ביתר, והוא אפילו לא חלק מברכת המזון. אני רוצה להסביר, זה שאנחנו חותמים, בונה ירושלים, אמן. האמן הזה נועד להגיד, זה ממש לא חלק מברכת המזון. כלומר, אני מברך ברכת המזון, סיימתי אותו, הפינאלה היה בבונה ירושלים, אני אומר אמן, ועכשיו אני מברך עוד ברכה, ברכה עצמאית. אבל יש גם דעה שהטוב האמיתי הוא דאורייתא. והוא חלק אינטגרלי מברכת המזון. וזה בגלל שגם בברכת המזון יש את אותם יסודות דתיים שיש בקריאת שמע. דיברנו על זה שעסקנו בברכות קריאת שמע. וצריך לשים לב שיש שם אותם יסודות דתיים. מצד אחד הברכה הראשונה של ברכת המזון, מה היא מכריזה? השם אחד, עשה את העולם כולו בטובו. זה הכרזה של השם אחד. מה הברכת מודה לך מכריזה? השם אלוקינו. זה מה שהיא מכריזה. איך היא מכריזה את זה? תת לנו ארץ, ברית ותורה, נגיד זה בצורה מאוד פשוטה. אתה זן את כל העולם, אבל אותנו, הילדים שלך, שמכירים בך, אתה זן בצורה אחרת. תת לנו ארץ, מהאמנה אנחנו מוציאים את מזוננו, אבל הארץ הזאת היא לא בחינם. צריך לדאוג למה? להיות רואים לה. מה זה ברית? ברית אבות זה הרי הבטחת הארץ לזרוע של אברהם ניתנה ביחד עם ברית המילה. מה זה תורה? שאנחנו בעצמנו צריכים להיות רואים לה. יש לנו גם זכות אבות על ארץ. אבל אז, הקדוש ברוך הוא זן אותנו אחרת משאר העולם, וזה ביטוי של השם, אלוקינו השם אחד. מה זה ברכת רחם? דיברנו על זה אז. זה גם ביטוי להשם אלוקינו. כי העולם לא מכיר בקודש ברוך הוא, ולכן הוא צריך, אנחנו פונים אליו שיגאל אותנו מהגלות שהגויים החריבו את ביתו, מבקשים שהוא יבנה את ירושלים. שעל רקע זה, רואים את הקשר בין ברכת המזון לבין קריאת שמע, כי שניהם מבטאים רעיונות דומים של מלכות השם, כי השם מתגלה לעולם דרך הזרחת השמש וכו', שהוא שולט על המאור, הוא מתגלה לעולם דרך זה שהוא נותן לעולם אוכל, שהוא זן אותו. זה סוג של התגלות. וגם כאן נכנס, אני חוזר בעיקר למאן דאמר שהטוב האמיתי דאורייתא, נכנס כל עניין של הטוב האמיתי, שהוא כולל בתוכו, אני אזכיר, שהאבלים בברכת המזון, מה הם מברכים? אז הם ברכת הטוב האמיתי, והם מברכים, מצדיקים צידוק הדין. זה אומנם בהרבה מאוד מקומות כבר לא נוהגים את זה כל כך, זה די יצא, אבל בשולחן ערוך זה נפסק בצורה מפורשת, והיום שבסידור קורן הדפיסו מחדש את ברכת המזון של האבלים, כבר ראיתי כמה אבלים שאומרים את זה, כולל אנחנו כשישבנו שבעה, אמרנו את ברכת המזון, כלומר, האדם כשהוא אוכל, אז הוא יש לו טובה לברך עליו. מה הטובה שיש לו? שהוא זכה לאוכל, אולי גם זה אנחנו לא חווים מספיק, אנחנו ברוך השם חיים בשפע עצום, אבל בעולם שהיה בו פעם מחזור, היה, יש לך אוכל, תודה רבה, אבל למה אתה מודע, שמה יכול להיות? שגם לא יהיה, כלומר, אם אוכל הוא התגלות, כלומר, הקדוש ברוך הוא, זה צינור העניקה שהוא מחיה אותנו, אז אם היא גם נמצא בצידוק הדין, כלומר, קבלת מלכות שמיים, והכנסה לתוך גם ברכת המזון של צידוק הדין הוא, כי אני מדגיש את אחדות השם, שעה דרך הצדקת הדין, שעה שאני מקבל לו מלכות שמיים. עכשיו על רקע זה מה שהרב הציע, אני לא יודע אם זה משכנע, אבל זה ודאי מקורי, כן? שבמי שמתום מוטל לפניו יש מקום לומר שיש לו חיוב מיוחד של קריאת שמע. בוא נחשוב על הסיפור של רבי עקיבא כמודל לדבר הזה. זה באמת, זו שאלה פרשנית גדולה שיש עליה מחלוקת. מה בדיוק קרה שם? האם רבי עקיבא מוציאים אותו להריגה? זה בדיוק זמן קריאת שמע. עכשיו, זה ודאי מתאים לשיטת הרמב״ם, שזמן קריאת שמע הוא לא טווח של כמה שעות, כמו דעת התוספות, אלא כמה זמן. זמן קריאת שמע זה...
כמה דקות.
כמה דקות. בדיוק מגיע הזמן, ואז התיאור הסיפור של רבי עקיבא הוא, שהוא כל כך דבק במצוות ועם משמעת הלכתית, שאפילו בשעה כזאת רבי עקיבא מקיים עד הרגע האחרון, הוא חייל על משמרתו. כן? אבל יש גם דרך אחרת לקרוא את הסיפור. שרבי עקיבא מסרקין את בשרו מסרקות של ברזל, הוא סוג של עומד להיות מתום מוצא. והוא באותו רגע מה הוא עושה? למה הוא קורא את שמה? להצדיק את הדין. הוא מכריז על אחדות השם. צריך להבין, כל הכרזה על אחדות השם נלחמת בתפיסות שאמרו שהרע לא בא מאת הקדוש ברוך הוא. כל מי שמכריז על אחדות השם, זה מה שהוא אומר. גם צריך להבין עוד דבר שנגזר מזה. זה משהו שאני אומר, הייתי הרבה מנסה להכניס את התלמידים שלי. דברים שלמדתי מאבא, שאחדות השם אומרת שהוא האלוקים של כל העולם פשוטו כמשמעו. כלומר, גם הגויים יש לו קשר אליהם. זה הפסוק הרי שעומד בבסיס הברכה הראשונה של ברכת המזון, זה לא פרשת דברים ח' שמדברת על חובת ברכת המזון, זה מדבר אלינו, זה הבסיס של ברכת הארץ. מה הבסיס? הבסיס הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, והבסיס הוא פותח את ידיך ומסביר לכל הרצון. הקדוש ברוך הוא ברא את כל הגויים, הוא גם דואג להם, הוא זן אותם, וגם לנו מכוח מצוות ואהבת בדרכיו יש חובה לרחם על בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, כי הוא מרחם על בריאותיו. כלומר, השם אחד, זה אומר אין אל אחר שעושה רע, וזה אומר אין לגויים אל אחר. נכון, אלוקינו, יש לנו ברית איתו, זה שונה את היחס שלנו אליו, אבל אמונה עמוקה והשם אחד צריכה להוציא כל אפשרות לאלוהות אחרת בעולם. מלכות השם היא על הכל. ועל הרקע הזה הרב דיבר שאולי קריאת שמע שבמיתו מוטל לפניו זה קריאת שמע של צידוק הדין, שזה לא הקריאת שמע שמדובר עליו בהלכות אבל. בהלכות אבל זה הקריאת שמע של שחרס מיילך. לעומת זאת, הקריאת שמע של הלכות אבל, ובזה הרמב"ם אומר, הוא עוד והוא טרוד, הוא לא יכול לכוון, הוא לא יאמר, אבל הקריאת שמע הזה, מה הוא יכול לעשות? אם הוא מצליח לכוון ולומר אותו, שיאמר אותו. זה לא נראה לי פשט דברי הרמב"ם, אבל נראה לי שהרעיון הוא רעיון יסודי חשוב, לגבי הבנת קריאת שמע, לגבי הבנת אחדות השם. אין לי פתרון מאוד מוצלח לעניין הזה ברמב"ם חוץ מלהצביע עליו. כן, הרב בוליצקי, יש לך איזה רעיון טוב?
ודאי. שאני מגיש איזשהו מרחק בין אלה לקודש, אני כועס עליו. ואם אני כועס עליו, אני לא יכול להגיד להכתה חדשה.
ולכן אתה טרוד, זה הטרדה. כן, כן, כן.
זה פשוט סתירה מיני יודע, אני לא יכול להגיד את זה.
וזו אמירה כללית, הלכות קריאת שמע, אבל זה לא נוגע לסתירה, לשאלה מה קורה ביחס בין קריאת שמע לאבל. בסדר גמור. עכשיו בואו נלמד את ההלכה האחרונה בכל קריאת שמע. הלכה שעוסקת בהאם תמה יכול לקרוא קריאת שמע. זה נוגע לתקנת עזרה. אז בואו נראה את עיקרי הדברים. כותב רבינו הרמב״ם, אני מקריא, כל התמאים חייבים בקריאת שמע ומברכים לפניה ולאחריה והן בתומתן. אנו אין סתירה בין תומה לבין היכולת לקרוא שמה וברכותיה, אף על פי שאפשר לעלות להם לעלות מתומתן בו ביום, כגון הנוגעים בשרץ או בנידה וזבה שהוא ראשון לתומה ומשכבן וחיוצה בן. ואז אומר הרמב״ם, ועזרה ובית דינו תקנו שלא יקרא בעל קרי, פה אני קורא לכם נוסח כתב היד, אצלכם כתוב משהו קצת אחר, שלא יקרא בעל קרי לבדו מן שאר התמאים עד שיתבול. מה כתוב אצלך?
שלא יקרא בדברי תורה בעל קרי לבדו ויוציאו מכלל שאר התמאים עד שיתבול.
נוסח קצת אחר, כן? ומה הרמב"ם מדגיש? שתקנת עזרה לא הייתה תקנה שנגעה בכל התמאים. זו לא תקנה שטענה שכל אדם תמא לא יכול לקרוא קריאת שמע, אלא היה בו בידול של תומת הקרי לבדה משאר התמאים. התקנה הזאת היא כנראה, כשעושים תקנה, היא באה להילחם במשהו. וככל הנראה, אם אני שואל, במה נלחמה תקנת עזרה? למה עזרה תיקן את הדבר הזה? כשאני אומר לאדם שהוא בעל קרי, שהוא לא יכול לעשות פעולות מסוימות עד שהוא לא טובל, אז יש פה שתי אופציות מה הוא יעשה. אופציה אחת היא שהוא ירוץ כל יום למקווה, זאת אופציה אחת. ואופציה שנייה הוא שהוא ימעט בפעולה שגורמת לתומה. אלו שתי התגובות האנושיות האפשריות. מה שנראה שחזל העלו דעתם, וכמובן מחייב אותנו לחשוב מה היחסם של חזל לתדירות של יחסי אישות, מה הם ראו, הם ראו את זה בעין יפה או לא, אבל הם כנראה העלו על דעתם יותר את האפשרות השנייה, שאנשים ימעטו כי יהיה להם קשה לקפוץ, לרוץ למקווה מדי יום, ובלשון הגמרא לא רצו שתלמידי חכמים יהיו מצויים אצל נשותיהם כתרנגול, שלא יהיה בתדירות גבוהה. אני אעיר שהנושא הזה אבא ז"ל כתב עליו במאמר שהוא פרסם בטרדישן כמה שנים לפני שהוא נפטר, לא הרבה, כ-5-6 שנים. הוא כתב מאמר על יחסם של חז"ל והראשונים ליחסי האישות, והוא שם רוצה להצביע שלדעתו היחס אצל חז"ל הוא חיובי, הם עודדים יחסים, ומה שהוא מתאר שם זה ראיה גדולה שהוא מביא. המשנה אומרת בכתובות שהעונה, מצוות העונה היא משתנה לפי סגנון החיים של כל אדם. יש אנשים, למשל חייל קרבי שהוא קצין בקבע והוא בא הביתה פעם בשבועיים, אין לו אותה חובה כמו אדם שהוא מדי יום בבית, ואדם שהוא ספן, או אדם שהוא עובד בחוץ לארץ, כן, יש פה כאלה בקהילה, כן, הוא בא הביתה פעם בחודש, אז אין לו מצוות עונה. כלומר, כשזוג מתחתן והוא מעצב את סגנון הפרנסה, לפי זה נקבעים אורחות החיים וסגנון החיים שלהם. והמשנה אומרת שהטיילים בכל יום, שמי הם הטיילים? אז הגמרא באה ואמינה חושבת שהטיילים הם תלמידי חכמים. אנחנו כעדו תלמידי חכמים, גם הבטלנים בשוק, הם בבית, כן. אז אבא עיר, איך יכול להיות שרואים בעין רעה שחושבים באבא אמינה שזה תלמידי חכמים? אומנם הגמרא דוחה את זה. כאן נכנסים לשאלה מתודית גדולה, זה קשור קצת למה שאנחנו רוצים לדבר, שאבא אהב ללמוד גם מאבא אמינות. כלומר, האם זה נדחה כי זה פשוט שטות? איך אפשר לחשוב דבר כזה? ובעולם ההגיוני של אבא, שטות אפילו לא מעלים אותו כאבא אמינה. כלומר, אבא אמינה היא משהו שעולה על הדעת. אלא מה? היות ואבא חי בעולם של מורכבויות, אתה דוחה אותו לא כי הרעיון לא נכון, אלא כי הוא צריך לדור בכפיפה עם דברים נוספים. הוא בעצם נאמר, חז"ל חושבים ששמחת איש באשתו זה דבר חיובי. אלא מאי? גם חושבים שלהתמסר לתורה זה דבר חיובי. והדחייה של הרעיון הזה איננו כי חשבו שזה פסול, לא אמרו לא מתאים את המתחוכם כי זה לא נכון מבחינה דתית מוסרית, אלא כי אז הוא לא יכול להיות המתחוכם בגלל שיש עוד דברים. לכן אב אמינה נדחית לא כשטות, אלא כי צריכה להתאזן עם גורמים נוספים, כי כשאני שואל את השאלה הזאת היא כוללת בתוכה כמה וכמה יסודות שאנחנו צריכים לכלול את כולם יחד בתמונה שאנחנו רואים את הדברים. אני רק עושים מאמר מוסגר לגבי אותו מאמר שאבא שם מאיר שהוא רואה אצל הראשונים שמשתנה היחס אצל חלקם, שיש כל מיני אמירות שבאמת חושבות שטוב למעט. הוא עצמו אוכל שם בעמדה של האדם המודרני, העמדה הרוחנית שיותר מתאימה לו זה חזרה לעמדה של חז"ל, והוא קצת מנסה להתייסר איך אנחנו יכולים לנקוט עמדה נגד הראשונים. כשאני רק העיר, אני הערתי לו, אמרתי לו, אני לא כך מבין את היסורים שלך, כי אם אתה אומר שהראשונים הם חשבו אחרת מהגמרא, אז מה זה אומר? שזה בתוך המערכת שהגישות כלפי התחום הזה יכולות להשתנות, אז מה הבעיה? בסדר, ענה לי מה שענה לי, אבל אני רק מעיר שתקנת עזרה היא לא תקנה כי יש בעיה בתאומה, אלא זו תקנה שקשורה כנראה בתדירות שהם רוצים שיהיה יחסים בין איש לבין אשתו, ואז הם מעיר הרמב"ם תראו את הדברים, ולא פשטה התקנה הזו בכל ישראל, ולא היה כוח לרוב הציבור לעמוד בה, לפיכך בטלה. עכשיו הרמב"ם לא מסביר מה לא היה כוח לרוב הציבור לעמוד בה. האם לא יכלו לעמוד בפרישות הזאת? האם לא יכלו לעמוד במקווה? כלומר, בואו נחזור, אני מעט נראה לכם, אבל האם המקווה היה קשה להם? מה שאני אעיר, זה שמי שמעיין בגמרא בברכות, שם הגמרא מנמקת למה בטלה תקנת עזרה, הוא לא ימצא את הנימוק הזה שהרמב"ם נתן פה. הגמרא מביאה שני נימוקים. נימוק אחד אומרת שם הגמרא שזה משום שדברי תורה לא מקבלים טומאה. כלומר בעצם התנגדו עקרונית לרעיון של התקנה. אומנם הרמב"ם קודם ניטרל את הגמרא הזאת כי זה לא תקנה כללית על טומאה, אבל הגמרא אומרת שזה הסיבה שביטלו זה משום ביטול תורה, משום ביטול פריה וריביה, שזה במילים מאוד פשוטות שתי האופציות שציינו. מי שבגלל זה נמנע מלהזדקק לאשתו, אז התקנה גרמה לו לביטול פריה וריביה. מי שאומר משום ביטול תורה, אז מה הייתה התגובה שלו? היה משמש עם אשתו, ואז לא תובל, אז הוא לא למד בגלל זה. אז ברור, זה לא עובד. כלומר, אני אומר את זה בצורה פשוטה. כשאני מתקן תקנה, יש לי איזו תמונה מה הולך להיות. למשל, מה הגמרא חשבה שהולך להיות? שגם אולי ישמשו קצת פחות וגם ילמדו תורה. מה התברר? שטעית בערכה, כי פתאום התברר שיש כאלה שלא טובלים, או יש כאלה שלא מזדקקים, גם זה דבר רע, שלא מזדקקים. כן, הירושלמי אומר שביקשו לעקור את התבילה הזאת בפני נשי הגליל שהיו נעקרות מפני הצינה. מה הכוונה? היות והיה קשה לסבול, אז אנשים הפכו לעקרות כי לא שימשו איתם, כן? כלומר, זה תיאור של ביטול פריה וריה, אבל כל תקנה רואה לנגד עיניה איזושהי מדיניות. ושעה שאני רואה שהמדיניות לא התקיימה, חובה לחכמים לשאול את עצמם מה לעשות, כן? בכל מקרה, אבל בגמרא לא מופיע הביטוי הזה שלא פשטה תקנה זו בכל ישראל, אלא זה כנראה הניסוח של הרמב״ם את הדבר הזה. יש אנשים שלא תבלו, יש אנשים שלא, כלומר הרוח, התקנה הזאת לא נתפסה בצורה שרצו אותה. מה שכדאי להאיר את עינינו בהקשר הזה זה שהרמב״ם פה משתמש במטבע לשון שהוא משתמש בה הרבה יותר מאוחר במשנה תורה בהלכות ממרים. בפרק ב' בהלכות ממרים זה פרק שהרמב״ם עוסק בגזרות ותקנות נכון. שם הרמב״ם בהלכות ממרים כותב בהלכה בידים שנראה להם לגזור גזרה או לתקן תקנה או להנהיג מנהג צריכים להתיישב בדבר ולדע תחילה אם רוב הציבור יכולים לעמוד בה או אין רוב הציבור יכולים לעמוד בה, ולעולם הם גוזרים גזרה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. הרי שגזרו בידים גזרה ודימו, דימו אצל הרמב״ם זה שחשבו בטעות, שרוב הציבור יכולים לעמוד בה, ואחר שגזרו אותה, פקפקו העם בה, ולא פשטה ברוב הציבור. הפירוש שנראה לי הנכון פה, זה לא שהם פקפקו כי הם התחילו לחלוק על החכמים, אלא בפועל הלב קשה לקיים את זה. הרי זה, אומר הרמב״ם, ולא פשטה ברוב הציבור, הרי זו בטלה, ואינם רשאים לחוף את העם ללכת בה. והכסף משנה אצלנו בלכות קריאת שמע אומר שמסתבר שזה לא שצריך לבטל אותה, זה לא מרד, אלא היות ונגזר על היות ואמרו לחכמים מראש אתם חייבים לתקן תקנה או לגזור גזירה רק אם אתם רואים שרוב ציבור יכולים לעמוד בה, היות ומתברר שרוב הציבור לא יכול, אז מראש לא הייתה לכם סמכות לגזור את הגזרה הזאת, ולכן היא בטלה מאליה, או ללשון אחרת, היא מעולם לא הייתה תקפה, היא מעולם לא הייתה בתוקף. ורמב״ם כאן אצלנו, מיטב ידיעתי, זה המקום היחיד במשנה תורה שהוא מביא דוגמה של תקנה שלא פשטה ברוב ישראל. זה המקום היחיד שהוא מתייחס לזה בעוד מקום אחד, בהלכות שביתת עשור. למדנו את זה פה השנה בשיעור גמרא של ימי שני בלילה. שם הרמב״ם כשהוא עוסק בשאלה אם מותר לטבול ביום הכיפורים, הרי אסור לרחוץ ביום הכיפורים, מה עם טבילה? אז כותב הרמב״ם, מי שראה קרי בזמן הזה ביום הכיפורים ימלח ומקנח במפה ודיו. והוא ממשיך ואומר, אני מקריא, ואסור לו לרחוץ כל גופו ולטבול בזמן הזה, אסור לטבול לטומאת קרי ביום הכיפורים. והוא מסביר למה, למרות שבגמרא כתוב שאפשר, שאין הטובל בזמן הזה טהור מפני טומאת מת. אתה לא טובל, למה אתה טובל? לקיים תקנת עזרה. ואין מנהג לבטל, ואין הרחיצה מקרי לתפילה בזמן הזה, אלא מנהג. כלומר, זה פה לא תופס יותר. אז הרמב"ם מפעמיים מתייחס במשנה תורה לטבילה הזאת. ואני אומר, אבל כשהוא מתאר את ביטול התקנה, הוא מלביש על דברי הגמרא בברכות את המושגים שלו מלכות ממרים. התקנה הזאת לא פשטה בכל ישראל, ולכן אומר הרמב״ם, ולא היה כוח לרוב הציבור לעמוד בה, לפיכך בטלה. עם זאת, אומר הרמב״ם, כבר נהגו כל ישראל לקרות בתורה, וכבר נהגו כל ישראל לקרות בתורה ולקרות קריאת שמע, ואין בעלי קריין. שימו לב שהכל ישראל מדבר עם כוח לרוב הציבור. הרמב״ם אומר, לא היה כוח לרוב הציבור לעמוד בתקנה, ולכן כל עם ישראל קיבל על עצמו שגם בעל קרי יכול, מה לעשות, גם לקרות בתורה, גם לקרות קריאת שמע, לפי שאין דברי תורה מקבלים תומה, אלא עומדים בתארתן לעולם. עכשיו צריך לדעת שדברי הרמב״ם האלה הסעירו את הרוחות במצרים, שעה שהספר התחיל להתפרסם, וכשיצא כתב התנגדות למשנה תורה לרמב״ם מאלכסנדריה, מפרי עיתו של רבי פנחס הדיין, היה דיין אלכסנדריה, אחד מהדברים שהוא תיאר בכתבו לרמב״ם היה מרד נגד ההלכה הזאת. למה? כי הנוהג שהיה באלכסנדריה באותו זמן היה שכל מי שהיה בעל קרי לא היה קורא קריאת שמע ולומד תורה אלא אם כן הוא טבל. ויש לנו, זכינו לאיגרת של הרמב״ם רבי פנחס הדיין, איגרת פשוט מופלאה, שם זה שופך לנו אור על, על לא מעט דברים, ואני רוצה להקריא לכם את הדברים. זה נתפס במהדורת איגרות הרמב״ם של הרב שילה, האיגרת הראשונה בקרך ב', שאני אוסיף גם פרט ביוגרפי. רבי פנחס במוצאו היה מפרובנס, שזה בדרום צרפת, הוא לא ידע ערבית, ולכן הרמב״ם כתב לו את האיגרת בעברית, זו העברית של הרמב״ם, לא תרגום. יש לזה במהלך האיגרת השלכות, הידיעה שהוא לא יודע ערבית, הרמב״ם מאיר לו במקום אחד, תסתכל בספר המצוות, אני יודע שאתה לא יודע ערבית, אבל אפשר להבין את זה גם בלי לדעת ערבית, כמו שאני מבין שיעור ביידיש בערך, כן? אז ישמעו את הדברים, כותב הרמב״ם כך, זה מכתב שני. וזה שאמר לך דיין החסיד, שכעסתי הרבה על כתבך הראשון. אמת אמר, הרמב״ם אומר, אני, עכשיו כל מי שיודע מה הרמב״ם כתב על כעס במשנה תורה ולכות דעות, אסור לחוס. בא אליי, אומר הרמב״ם, כתב מלא סיגים, כלומר בא אליי כתב בעצם מלא קוצים, כתב מרגיז, ואני חולה, נוטה למות, אך לא יחוס. כתוב בו בנוסח זה ככה, עכשיו הוא מצטט מה קורה באלכסנדריה כשהם מקבלים את הלכות קריאת שמע ההלכה שלנו, והרמב״ם כותב שנהגו כל ישראל שבעל קרי יכול לקרוא קריאת שמע. קמו כל העם מקצה אל קצה, זקניהם וקטניהם, ובאו אליי, זה כותב רבי פנחס, ואמרו, אין אנו יכולים לשאת עוד דבריכם, אי אפשר לסבול את מה שכתוב ברמב״ם, שרי אתם מתירים מה שתרצו ותעשו, מה שתחפצו, כאילו, יכול להיות שאתה מתיר את הדבר הזה, הרי היא בידינו. תראו מה כותבים, מסורת מאבותינו הראשונים, אשר לפני פנינו, שאין לבר ישראל להתפלל אם הוא בעל קרי עד שרחץ במרחץ או בים, ויתר וינקה את עצמו, ועכשיו התרתם להתפלל ולהיכנס בכנסת ולקרות בתורה ולא רחיצה ולא טהרה, אם כן הוא הדת של ישראל, נלך ונודיע לפלילים. זה נוסח דבריך עוד ועוד. ואז עונה הרמב״ם, ואתה ראה גם ראה, אם דבריך הם המכעיסים אפילו להלל הזקן או אינם. איך מספרים לילדים את בכה עשו חכמינו על הלל הזקן? אסור לכעוס, אסור לכעוס, אסור לכעוס. מה כותב כאן הרמב״ם? פרשנות אחרת לגמרי. מה כותב הרמב״ם? מה שאמרת, המכעיס אפילו את הלל הזקן. כי שכן, מה הפרשנות שלו? הלל הזקן לא כועס על שטויות. הרי מה הסיפור שם? היהודי הזה מנסה לטרטר אותו וגם להעליב אותו. למשל, מה אחד מהשאלות שהוא שואל? למה הראש של הבבליים נראה כמו ביצה? למה הוא שואל אותו את השאלה הזאת? כי הלל היה בבלי. בעצם הוא מנסה להעליב אותו. ומה הסיפור אומר? אחד כמו הלל, הוא לא נכנס לחשבונות אישיים, הוא לא נעלב בשטויות. אתה רוצה לטרטר אותי, לשאול אותי למה אני מכוער? אני מכוער כי אני מכוער, בסדר? לא! אבל יש דברים שהם כן מכעיסים, כמו הכעס הוא לפעמים גם כוח חינוכי, יש דברים שאסור לשתוק עליהם. שמה הדבר הזה? ככה היה סבי הרב, אני מקריא לכם. אמרת שקמו כל העם זקנים וקטנים, אז זה אומר הרמב״ם, דבר ידוע וברור שלא היו כולם, קודם כל לא יכול להיות שכולם, מה היה כתוב ברמב״ם? כל ישראל, לא יכול להיות כולם, אלא ודאי מי אמר דבר כזה? קצת מימי הארץ השוטים. ועוד אומר הרמב״ם, שטענת דבריהם ומילאת אותם ועשית אותם כאילו הם דברי חכמים גדולים בעלי מסורת וקבלה מאבותיהם. ועוד שבא מכלל הדברים שהסדרת ותיקנת שאסור לקרות בתורה או להיכנס לבית הכנסת אלא אחר רחיצה מקרי, ועוד כתבת באותו הכתב שביקשו ממך לדרוש להם בדבר זה או להודיע להם חומר הדברים ודרשת. מה שקרה זה רבי פנחס הדיין נענה ללחץ של דעת קהל בבית הכנסת שלו, והוא התחנף לקהילה שלו, וכשאמרו בשבת לעשה לי טובה תדרוש שאסור לבעל קרי להיות בבית כנסת שלנו, הוא נענה לבקשה שלהם וסילף את ההלכה. זה דבר שעליו חייבים לכעוס. וזה כותב הרמב״ם, גם זה יחיסני, וכי נעשו בדבר זה קלים וחמורים, ומה עם חומרי הדברים? והלא אומר הרמב״ם, אין הדבר אלא מנהג. הרמב״ם חי בחברה, הוא לא כותב אותה במשנה תורה בכלל, נכון? ומה אנחנו לומדים פה? יש מנהג בשינר, שינר זה בבל, ובמערב זה המגרב, זה מרוקו בלבד. אבל תראו מה הוא כותב, פלא פלואים, בכל הרי רומי וצרפת, בכל בני פרובינציה, אנשי עריכם, הרי הוא פרובינציאלי, מעולם לא נהגו במנהג זה. מה בעצם הוא אומר? זה הבדל בין יהודים בארצות האסלאם ליהודים בארצות הנצרות. ומעשים תמיד שיבואו חכמים גדולים ורבנים מעריכם לספרד, פרובנס קרובה לספרד, וכשהראו אותנו רוחצים מקרי, שוחקים עלינו ואומרים, למדתם מניקיות הישמעאלים. לא פחות, האשמה בהשפעה מוסלמית. וברור שיש פה גם עניין של אקלים, המוסלמים טובלים וגם לא כל כך חם, קר סליחה, במקוואות או במעיינות של ארצות האסלאם. באירופה קרה להיכנס לקרח ולדבול. ואז אומר הרמב"ם, אנחנו נסיים, ומן הדין היה, איך רב צריך לנהוג? כששמעת דברי אותם העניים שקמו, שתגער בהם ותורה כהלכה ולא תחפה, ותודיע להם שדת משה רבינו שאין דברי תורה מקבלים תומה, ושבעל קרי מותר להיכנס לבית הכנסת ולקרות בספר תורה, אבל להתפלל הדבר תלוי במנהג, לא לבלבל במנהג לבין הלכה. כל ישראל שבין הישמעאלים נהגו לרחוץ, וכל ישראל שבין הערילים, הערילים הם הנוצרים, כן? לא נהגו לרחוץ, ואתם לא תשנו מנהג אבותיכם, וזה סדר גמור שנשמור על מנהגים, ואסור לכם לזוז מן המנהג. כך היה לך לומר ולהורות. אבל מה קרה לך? אהבה מקלקלת השורה, ושנאה מקלקלת השורה. מפני השנאה שהייתה בינך ובין רבי דניאל, כעסת, היה פוליטיקה בבית כנסת, כן? ושמחת לרגשת אלו הקמים עליו, והתהלכה ממך דרך המשפט. ואז הוא מוסיף משפט אחרון, גם על הרמב״ם ריחלו עליו. הוא היה רב דוקטור, היה פילוסוף, גם בו חשדו, לא, זה לא חדש לדורנו. וזה אני שאמר אליי, שאיני רוחץ מקרי. ככה אמרו, העלילו עליו. שקר הוא אומר. מעידים עליי שמיים וארץ, שמעולם לא עשיתי זאת אלא מחולי. הוא מודה שכשהוא היה חולה לא. ואח השנה, מנהגי ומנהג אבותיי, ולא אילה ולא שום איסור. ומניין ידעו בפתיותו אם נראיתי לרחוץ או לא. ודבריו, דברי חלומות, לא מעלים ולא מורידים, ואין להעריך בדבר זה הקל בוודאי, אבל הודעתיך מפני מה כעסתי.